שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי של דה מרקר, היום יום שני, חול המועד פסח, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום וחג שמח, איתן.
שלום וחג שמח, סמי.
בחירות מספר 4 מאחורינו, אבל ערפל סביב הרכב הממשלה הבאה ומי שיעמוד בראשה, סמיך מאוד. ראשי המפלגות ירדו למחתרת, מנהלים שיחות חשאיות וגישושים ובדיקות, כדי למצוא נוסחאות שיוציאו את המדינה מהתקיעות הזו, וברקע מרחפת סכנת בחירות מספר 5. זה אומר עוד שנה עבודה מבחינה כלכלית ועוד הרבה מאוד דם רע עד שנראה כאן ממשלה שעובדת נטו בשביל האזרחים שהולכים שוב ושוב לקלפי. האם יש מוצא מהפלונטר הזה? ודאי שיש. אנחנו ננסה לדבר כאן על אולי אחד או שניים מהם.
ויש עוד פלונטר, זה של שוק הדירות הישראלי, שעליות המחירים בו התחדשו לאחרונה בעידודם של הממשלה ושל בנק ישראל. אבל מסתבר שיש מדינות שחיפשו ואולי מצאו פתרון מעניין לעליית מחירי הדירות, להטיל את המשימה הזו דווקא על הבנק המרכזי. האם זה אפשרי גם אצלנו? תכף נברר.
ובינתיים בתעלת סואץ הצליחו סוף סוף לחלץ את הספינה Ever Given לאחר 6 ימים ונזק של מיליארדים רבים. נתיב השייט בתעלה טרם נפתח במלואו, ובכניסה, ביציאה אליו וממנה, ממתינות מאות ספינות כדי לחצות אותה. יושב ראש לשכת הספנות בישראל, יורם זבה, יהיה איתנו כדי לדבר על משמעות האירוע הזה בנתיב שייט מהמרכזיים בעולם.
ולסיום, נדבר על המשקיע המסתורי ששיגע את וול סטריט בסוף השבוע, לאחר שהחליט למכור חבילות מניות טכנולוגיה בסכום של 20 מיליארד דולר. זה עורר את הסקרנות של המשקיעים מדוע זה קורה, והאם זה רמז לבועת מניות. אבל ההסבר קצת יותר פשוט, ואסה ססון יהיה כאן כדי לספק אותו. אנחנו מתחילים.
איתן, ראית את המערכון של שאולי בארץ נהדרת, שהוא ממליץ לכולנו על מלחמת אזרחים?
ראיתי, גם ראיתי, וגם העברתי לחברים, זו הייתה אברקה, למעשה האברקה של ערב הבחירות.
לגמרי, ממש לפנתיאון, ואני אומר, שנייה לפני שהולכים על הפתרון שמציע שאולי, לפני שאנחנו בוחנים את הרעיון של מלחמת אזרחים, אתה יודע, יש פה פלונטר פוליטי, וזה די ברור, וכל ראשי המפלגות מנסים איכשהו לרבע את המעגל ולחשוב מחוץ לקופסה. אגב, אני לא יודע איך זה עובד יחד, גם לרבע המעגל וגם לחשוב מחוץ לקופסה. אבל מנסים למצוא פתרונות. ודעי, הסתכלתי קצת על תוצאות הבחירות ושאלתי את עצמי, מה בעצם אומר לנו הבוחר? והגעתי למסקנה שהוא אומר כמה דברים. הוא לא רוצה ממשלת ימין קיצונית בראשות בנימין נתניהו, הוא בטח לא רוצה ממשלת שמאל, ואני גם לא חושב שהוא התכוון שהמפלגה הכי קטנה בכנסת, זו של 4 מנדטים, רם, היא זו שתהיה לשון המוזניים. ואז אמרתי, בוא נעשה כזה דבר, בוא נעיף את כל הפרסונות שאנחנו מכירים, את כל היצרים, את כל השנאה, את כל ההחרמות, את כל הקצוות.
האגו.
והכל, ונסתכל רק על מנדטים, והגעתי בסקלה שאנחנו מקבלים רוב די גדול לממשלת ימין מרכז, ממשלה שכוללת בעצם את הליכוד, את יש עתיד, כחול לבן, ישראל ביתנו, תקווה חדשה, כבר הגעת ל-68 מנדטים, אם אתה רוצה לחבר לזה את ימינה, 75 מנדטים, ואם אתה רוצה במקומה מפלגה משמאל, תיקח את העבודה, ועד גם אז יש לך 75 מנדטים, מה שאומר שיש פה רוב גדול שאפשר לעבוד איתו. יש רק בעיה אחת?
יש נתניהו. בעיה אחת, קוראים לה נתניהו.
הם לא רוצים את נתניהו.
זה לא רק שהם לא רוצים את נתניהו, זה אפילו יותר מזה שנתניהו לא רוצה ולא מוכן ולא יהיה מוכן לקבל שום חלופה שבו הוא לא ראש ממשלה, גם אם זה אומר לקחת את כל המערכת לבחירות מספר 5, כי מבחינתו לסובב את הרולטה פעם ועוד פעם ועוד פעם, עדיף לאור המשפט שהוא יתחיל לנהל כבר בעצם ממש בעוד שבוע, על כל חלופה הגיונית אחרת, ויש לנו הוכחה מתמטית לעניין הזה, וזה שלושת הסיבובי בחירות הקודמים, שהתוצאה הייתה דומה, והיו יכולות לקום ממשלות מאוד יציבות וקלאסיות ומתפקדות, למשל של שילוב אז של כחול לבן המורחבת עם 30 ומשהו, והליכוד עם 30 ומשהו מנדטים, ואנחנו ראינו איך שזה לא יצא לפועל.
יפה, לכן אני אומר, ברור שנתניהו רוצה לגלגל את זה שוב ושוב ושוב, אבל ההצעה שאני פה מעלה, היא רלוונטית רק אם יש חלופה אחרת, כלומר רק אם ניתן להקים ממשלה ללא נתניהו. אם אי אפשר לעשות את זה, אז כמובן שהולכים לבחירות חמישיות, אבל אני אומר שאם באמת יש רוב של ממשלת ימין מרכז, אז צריך לקבל את ההחלטה שאומרת הדבר הבא, אנחנו לא מדיחים את נתניהו, אף אחד לא מדיח אותו. הוא יהיה ראש הממשלה השני ברוטציה, קודם מישהו מגוש השינוי, ואז השני יהיה נתניהו, ואת השנתיים הקרובות הוא יקבל כדי לנהל את משפטו בצורה מזורזת. הוא הרי אומר שממילא התיקים תפורים והתיקים יקרסו.
בוודאי.
אם הם יקרסו, אז קדימה, בוא נזרז את המשפט הזה ונטפל בזה מהר, תסיים עם זה, תתפנה ותחזור לנהל את הממשלה בעוד שנתיים.
אני לא יודע אם אתה תמים, או שאתה קצת מתחכם עם התזה הזאת.
או שאני מתעמם.
או שאתה מתעמם. זה נחמד, זה היה אמור לעבוד, זה צריך לעבוד, זה מן הסתם היה עובד בכל מדינה נורמלית, או אפילו בישראל, במדינה שבה לראש הממשלה לא היה משפט כזה על הכתפיים. במציאות הנוכחית, אני לא רואה הסתברות פוליטית לדבר הזה, צר לי.
כן, בסדר. אז אני חושב שזה מסוג הפתרונות שיכולים להגיע רק אחרי שינסו מיליון פתרונות אחרים. אנחנו נחכה ונראה, מה הפתרון?
כן.
אבל תגיד לי משהו, בוא, לפני שאנחנו פותרים את בעיית הממשלה, בוא נפתור רגע את בעיית הנדלן.
זהו, יותר קלה.
כן, בעיית הדירות. אנחנו רואים שבשנה האחרונה עלייה של כמעט 5% במחירי הדירות. הממשלה איבדה עניין בלנסות להוריד את מחירי הדירות, כנ"ל בנק ישראל איבד עניין, ואתה מגלה שבניו זילנד, שגם בה יש עליית מחירים של הדירות, מצאו פתרון מעניין, ספר מהו.
אז מצאו פתרון זה קצת יותר מדי להגיד.
מקדים את העגלה לפני הסוסים.
כי הם שמו על השולחן תוכנית, ורק בעתיד אנחנו נדע אם התוכנית או הפתרון שלהם באמת יעבוד. אבל יש פה שתי נקודות מרכזיות. אחת הנקודה, בדיוק כמו שאמרת, שמדינת ישראל הרימה ידיים מול הבעיה הזו. אין כרגע שום התייחסות אליה. היא ירדה לכאורה מסדר היום, אפילו לא דיברו אליה במהלך הבחירות. כשמפלגות שמות על השולחן תוכניות כלכליות, מתוכנית סינגפור של בנט ועד רעיונות יותר פרוגרסיביים במפלגות השמאל, אף אחד לא מעלה למעלה את הנושא של הדיור ומציע פתרון דרמטי. ומצד שני, הרי חייבים לעשות משהו. המחירים עולים בצורה מטורפת. אמרת, עלו 5% בשנה האחרונה, למעלה מ-100% בעשור האחרון. הם עולים עכשיו בקצב של כמעט 10%. זה דוחק מחוץ לשוק הדיור, משפחות שלמות ועשירונים שלמים, שבעצם לא יוכלו לעולם לקנות דירה, ודאי לא בגוש דן. בשאלה אם אפשר לעשות משהו, אז אתה מסתכל בעולם, ואתה רואה מה אנשים, מה המדינות עשו, ולמשל, ניו זילנד. בניו זילנד יש גם בעיה כזאת, למרות שיש שם המון המון שטח והמון המון מקום ירוק.
ויש הרבה סינים שבאים ורוצים לקנות דירות שם.
יש, כן, אבל אסור להם. ניו זילנד כבר באלף, למעשה לפני שנתיים, הם כבר אסרו על זרים לקנות שום נדלן באצלם, שדבר שאנחנו לא עשינו וכנראה לא נעשה. יש פה הרבה יהודים שבאים ורוכשים נכסים. שם אסור לעשות את זה, ולמרות זאת, המחירים עלו, תאמין או לא, ב-12 החודשים האחרונים, ב-23%. הרבה ניו זילנדים חוזרים הביתה, כי זה המקום הכי בטוח בעולם, נקי לחלוטין מקורונה, אתה יודע. כן. בכל הקורונה היה להם 2,000 ומשהו נגועים, ו-26 איש נפטרו, וזהו. והם,
אז הקורונה הזניקה שם את מחירי הדירות, אז מה הם עושים עם זה?
יפה, אז הם עושים שני דברים. אחד דברים שאנחנו מכירים, כמו לנסות להקשות על משקיעים רוכשי דירות לצורכי השקעה, אז כל מיני דברים שקשורים שאם לא תחזיק את הדירה במשך 10 שנים, לא תקבל שום פטור, לא תוכל לקזז עלויות וכן הלאה. דברים שנעשו גם אצלנו בעבר על ידי משה כחלון והוסרו בשנה האחרונה על ידי ממשלת הליכוד. זה בצד האחד. בצד השני, הם באו ושמו כמעט 4 מיליארד דולר על תשתיות, בעיקר כבישים וצינורות וביובים, על כל מיני מקומות שיהיה אפשר להגיע אליהם ולבנות דירות, תחום שגם כן אנחנו די מפגרים בו, הנושא של התשתיות. אבל הדבר הכי דרמטי והכי מעניין, שהוא ייחודי בעולם, ומעניין יהיה לראות אם יאמצו את זה בעוד מדינות, הממשלה, בראשות ראשת הממשלה שם, הלכה ודרשה וקיבלה מהבנק המרכזי שבנוסף ליעד האינפלציה הרגיל שכל בנק מרכזי אמור לשמור עליו.
שתכליתו שמירה על יציבות מחירים.
שמירה על מחירות יציבית, ובדרך כלל גם, ובמקרה הזה אכן, יעד נוסף של להגיע למקסימום תעסוקה, גם כן תנאי או יעד שאומץ על ידי רוב הבנקים המרכזיים בעולם, הם עכשיו נדרשו וקיבלו יעד שלישי נוסף, שזה למתן את העלייה במחירי הדיור. זאת אומרת, כן. עכשיו כל פעם שהבנק המרכזי עושה משהו, משנה ריבית, פועל בתחום המוניטרי, הוא צריך לקחת בחשבון גם איך זה ישפיע על מחירי הדיור, ואתה שואל את עצמך אם יאמצו תקנה כזאת גם בישראל, זה יכתיב פה שערי ריבית אחרים למעשה.
כן, צריך לזכור אגב שסטנלי פישר, ביותו נגיד בנק ישראל, כמובן בתקופה של 2008, משבר הנדלן והפיננסים בארצות הברית, בעצם יישם פה מדיניות כזו, אף אחד לא הכתיב לו את זה, אבל הוא יישם מדיניות שנסות לקרר קצת את שוק הנדלן, כל מיני מגבלות, לא נלאה עכשיו את המאזינים שלנו, אבל המטרה הייתה באמת לקרר קצת את שוק הדירות, לא בגלל שוק הדירות ולא בגלל דאגה לזוגות צעירים, כדי למנוע פשוט משבר פיננסי, נוסח המשבר שראינו ב-2008 בארצות הברית, שהתפשט לכל העולם.
וגם בניו זילנד זה לחלוטין אחד היעדים, זאת אומרת, ברור להם שאם מחירי הדירות עולים תשמע, 23% בשנה, וזה ממשיך, וזה כבר עולה ב-10% לשנה, אצלם בחמש השנים, באיזשהו מקום, זה יהיה יותר מדי, באיזשהו מקום זה יתנפח, באיזשהו מקום האוויר יצא מזה, ואז שפתאום יש לך ירידה חדה של עשרות אחוזים במחירי הנדלן, לא חשוב שהגיע לרמות הזויות, וזה חוזר לרמות נורמליות, פתאום כל המערכת נכנסת לסחרור, זה מערכת שלא יודעת, בשונה מפיצוץ של מניית טכנולוגיה, שבסדר, אז אנשים מאבדים כסף קצת מהחסכונות שלהם.
כן.
אבל כאן מתחיל פה איזשהו תהליך עם משכנתאות ועם חובות ועם בנקים שהם מתחילים להתנדנד. הם רוצים לנסות להימנע גם מהעניין הזה. אני חושב שבמינימום צריך לעבור כאן מסר לקובעי המדיניות אצלנו שהם לא יכולים להמשיך להתעלם מהעליות במחירי הנדלן, גם ברמה של הציבור ומה שזה עושה לאי שוויון וגם בסיכון הפיננסי שזה יוצר.
יפה. פרסומת אחת ונמשיך.
עולם הטכנולוגיה מרתק אתכם? הכירו את אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה. בואו לשמוע כיצד ההנדסה פורצת דרך משנה חיים ונמצאת בכל מקום בחיינו, בכביש, בבית, אצל הרופא, ובעצם בכל דבר שמקיף אותנו. אפקה טוק, מדברים הנדסה. חפשו אפקה טוק בספוטיפיי.
שלום ליורם זבה.
שלום וברכה, שלום גם לסמי ולאיתן וחג שמח.
חג שמח, נשיא לשכת הספנות בישראל, אנחנו רוצים לדבר איתך גם על ה-ever given, אבל יותר מזה גם על המצב של שוק הספנות, שהמחירים בו מאוד קפצו בשנה האחרונה, ואנחנו תוהים מה המגמה שלה בשנה הקרובה, אבל ככל שאתה שומע ויודע, תעלת סואץ נפתחה?
לא, יש התקדמות גדולה מאוד, האונייה חולצה, אבל עדיין לא ברור מה קרה לחרטום, ובינתיים אי אפשר להזיז את האונייה ואי אפשר לסמוך על זה שהיא תצא משם כמו שצריך. היא נוסעת בערך כמו אדם שיקור, אבל בהחלט ישנה התקדמות גדולה מאוד. כן,
אגב, בימים כתיקונם שתי ספינות מהסדר גודל הזה יכולות לחלוף זו מול זו בנחת בתוך התעלה היחסית צרה הזו?
לא במקום הזה. תראה, התעלה בערך ב-40% או 35% ממנה בין האגם המר לקנטרה היא הורחבה לפני איזה שנתיים. אני גם משער שעכשיו עם כל המוחות במצרים חושבים להרחיב גם את הקטע הזה מדרום לסואץ, זאת אומרת עד מפרץ סואץ, עד למצרי טיראן, ולמעלה עד לדלטה, למעלה עד לפורט סעיד. אני מתאר לעצמי שזאת המשימה הכי 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 דחופה שלהם, כי האוניות הן נעשות רק יותר גדולות, וזאת גם לא האונייה הכי גדולה בעולם. היא אונייה של 20,000 מחולות, יש אוניות כבר של 24,000, הרוחב שלהם הוא כבר 63 מטר, ולא 59 מטר, כמו ה-ever given, כך שזו משימה מאוד מאוד חשובה. תעלת סואץ היא בכלל התעלה בעולם, היא גם יקרה מאוד למעבר, כל מעבר של אונייה כזאת זה בין 800 אלף למיליון דולר, מעבר אחד.
זה מה שהן משלמות על מעבר אחד?
כן, בדיוק, זה הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל זה מחיר כבד מאוד.
נשמע ששווה לחפור תעלה מתחרה.
לא, שזה זול במיוחד.
כן.
בכל אופן, אני מוכן גם שזה יהיה אפילו פה בארץ, אבל אני לא חושב שמישהו מעלה על דעתו בעניין הזה.
תאמר לנו, עד כמה המצב הנוכחי עם הפקק תנועה שהצטבר בדרך מאסיה לאירופה משפיע נכון להיום על מחירי תעבורה הימית, אם בכלל?
תראה, קודם כל, מחירי התעבורה הימית נעשים על ידי חברות אינדיבידואליות, שאני לא, זה לא נעשה כמו שנעשה לפני 20 שנה, שזה נעשה על ידי קונפרנסים ימיים, מחירים אחידים, זה נגמר. היום כל אחד עושה את המחירים שלו. אבל בהנחה שהם דומים, ואתה יכול לראות את זה גם כן באתר הסיני המפורסם, שמפרסם כל שבוע מחירי הובלה שהוא דולה מ-15 חברות ספנות ועושה ממוצע. אתה יכול לראות את זה גם כן שהמחירים הם מאוד מאוד רגישים לכל אירוע. בכלל, בספנות אתה יכול לבוא ולהגיד תמיד שכשטוב בספנות, שטוב בעולם אז בספנות מאוד מאוד טוב, ושרע בעולם אז בספנות רע מאוד בעולם. בכל אופן, לענייננו, מה שקורה בתעלה, אני מעריך שבאמת יכול להשפיע על העלאת המחירים, ולו רק בגלל זה שלחלץ את כל האוניות שנמצאות שם, וזה לא מספיק שהם יבואו בתעלה. אתה מבין שמאחוריהם יש עוד מאות אוניות שמחכות בדרך. זה רק אלה שהגיעו לסואץ, זה 400 אוניות. ואוניות נוסעות לאט, הן נוסעות מרחקים של עשרות אלפי קילומטרים, 30 קילומטר לשעה.
כן, 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 כן.
להזדחל, מה שנקרא. אבל תגיד, מה המשמעות של לעקוף את אפריקה במקום לעבור דרך התעלה, אם אתה רוצה להגיע לאירופה?
זה יכול לעלות הרבה כסף, זה שבועות. מה גם שאם אתה נמצא בהודו, ואתה צריך לחשב אם לעלות את כל הדרך, מפרץ סואץ, הים האדום, או שאתה ישר נוסע דרך הקייפ, זה אחר לגמרי. אז זה כבר תוספת קטנה יותר.
כן.
אבל אם אתה כבר הגעת, עברת את באבל מנדם, והלכת את כל הים האדום, הגעת למצרי טיראן, עלית קצת במפרץ סואץ, ואז אתה נתקע, אז אתה צריך לחזור את כל הדבר הזה.
כן.
כך שזה אני... שבועות רבים.
ש... כן. אגב, סליחה שאני פרובינציאלי, אבל נמל אילת לא יכול להרוויח משהו קצת בשוליים כתוצאה מהתקע כזה?
נכון, הייתה כוונה כזאת, קודם כל זה בכלל לא רעיון טיפשי. זה בכלל לא רעיון טיפשי. אבל מדובר על כמויות קטנות יותר, זה צריך לבוא לאילת, ואחר כך צריך לצאת מאילת, וצריך שיהיו מנופים מודרניים באילת, אז יש מצב שאילת יכולה לעזור.
כלומר, להגדיל את הפוטנציאל של נמל אילת, ובכלל של ישראל כגשר יבשתי לחלק מהסחורות.
נכון מאוד, אתה צודק 100%. אני, עד כמה שאני יודע, אנחנו פרסמנו את זה, לכל הקווים, לכל מי שמעוניין, ולא רק בגלל זה שאכפת לנו מאילת, אבל כרגע לא נראה לי שמישהו הרים את הכפפה הזאת.
בלי קשר לנושא של, של האונייה שנתקעה במפרץ סואץ והסיפור הספציפי הזה, אני מבין שהמחירים בשנה האחרונה של משלוח של, של, של דברים, של מוצרים בעולם בספנות מאוד מאוד עלו, ואמרת בתחילת שיחתנו שהמצב בעולם טוב, אז המחירים עולים, או שהמצב של הספנות טוב מאוד. איך קרה שבעצם המצב היה, או עודנו מאתגר, הרי היה לנו משבר בגלל הקורונה, משבר כלכלי וירידה בגידול ובצמיחה של כמעט כל המדינות בעולם, ובכל זאת, בתחום של הספנות הייתה פריחה וגאות.
שנת 2020 נחלקת לשניים בצורה הכי מובהקת שבעולם. החצי הראשון היה כמעט שיתוק. אנשים לא קנו, אנשים לא בזבזו כסף, רשתות השיווק נסגרו, העמידו 15% מהצי העולמי של אוניות המחולה, ואני רוצה לסב את תשומת לבך, שכמעט כל הסחר הקמעונאי עובר היום באוניות מחולה. כל הסחורות, הכל, כל המוצרי צריכה, הכל עובר במחולות, העמידו אוניות, ואפילו ביטלו שירותים, והעמידו את האוניות. עכשיו, כשמעמידים את האוניות, אי אפשר להעמיד אותם באמצע הים, ורק שיחכו עד שאפשר יהיה לנסוע, אז כולם הצטברו בנמלים שאפשר להעמיד אותם, וכך עברה המחצית הראשונה. את זה כולם יכלו לסבול, כי כשאין אוניות, כולם מסתדרים. כאשר התחילה המחצית השנייה, התחילה בוננזה לא נורמלית. לא נורמלית. כל האוניות התחילו לנסוע, הביקוש עלה, אנשים שחסכו כסף מבילויים ומקניות ודברים כאלה, עכשיו עברו לכפר ויש להם דירות חדשות, וזה הכל במספרים גדולים, בארצות הברית למשל ובאירופה, רהיטי גן, מוצרים רפואיים, כל מיני דברים כאלה, וכרגע יש ביקוש שלא היה כדוגמתו מאז שאני בספנות. אני בספנות מ-1971, רבותיי. אז אני יכול להגיד לכם שהדבר הזה קרה. עכשיו, זה קרה בתמונה הרבה יותר צנועה בארץ, אם כי גם בארץ, אבל לארץ יש גם סיבות אחרות. אז זה באופן כללי. וגם עכשיו, הנמלים יכלו לעמוד בזה שאין אוניות, אבל שיש פי שניים אוניות, הם פשוט לא מסוגלים לעמוד בזה. ועומדים בתור, באוניות מחוץ, בלוס אנג'לס, בלונג ביץ', בסן פרנסיסקו, ומפנים כבר אוניות למעלה, לסיאטל, לוונקובר, לכל המקומות האלה, ואומרים שזה עוד יימשך עד הסתיו, הבוננזה הזאת, הקניות האלה. ואי אפשר למצוא אוניות, מחירי האוניות עלו בשמיים, פי חמש, פי שש, למצוא היום אונייה בשביל לקחת סחורות. במאומה הזאת יש גם קושי גדול מאוד למצוא קונטיינרים, כי קונטיינרים עכשיו נמצאים, אתה יודע, כשמפרידים קונטיינרים מהאונייה, זה בדיוק כמו להפריד את המנוע מהאונייה. אין קיום לאוניית קונטיינרים בלי קונטיינרים.
כן. אז למה חסרים קונטיינרים? לא הבנתי.
כי הם הצטברו במקומות שלא צריך לצבור אותם. ובגלל הצפיפות בנמלים, לא היה זמן לטעון את המקולות הריקות שיחזרו חזרה. תראו, הסחר במקולות מאופיין על ידי זה שיש קטעים מלאים. למשל, היבוא לישראל הוא בערך שני שליש לעומת כל הווליום. זאת אומרת, שליש אחד זה ייצוא ושני שליש זה יבוא. אותו דבר גם מהמזרח הרחוק לאמריקה ומהמזרח הרחוק לאירופה. זה בערך 60-65% זה היבוא ורק שליש זה הייצוא. בשביל ההפלגות הבאות צריך לספק את המקולות שרוקנו אותם עם היבוא הגדול, צריך לספק אותם חזרה עם האוניות כדי לטעון אותם עוד פעם. ואם לא עושים את זה, אז חסר מחולות. והחוסר הזה גרם לזה שהאוניות יציאו פחות ממה שהם יכלו לקחת. זה העלה את המחירים לרמות מאוד מאוד גבוהות. וזו הסיבה העיקרית.
יכול להיות שחלק מהסיפור שצפינו בו בשבוע האחרון עם ה-Ever Given שנתקעה בתעלה, זה גם בגלל הביקוש האדיר, ואז כתוצאה מזה מיסו ככה ממש עד הקצה של מה שאפשר מחולות על האונייה?
אני חושב שאתה צודק, אבל תראה, היא מיסה 18,300 מתוך ה-20,000 מקסימום. זה נקרא אונייה מלאה. אז יש משהו במה שאתה אומר, כי זה תואם מאוד גם את מה שאמרתי קודם. האוניות מהמזרח הרחוק מלאות, נקודה. יש עוד אפשרות שאם יהיה יותר אוניות, אפשר היה לטעון גם יותר.
העובדה שהשוק הזה עבר קונסולידציה מאוד גדולה בשנים האחרונות, בעצם הפך למאוד ריכוזי עם קומץ של חברות ענק ששולטות בכל השוק וגם משתפות פעולה ביניהן בכל מיני ארגונים, קצת כמו בתעופה, ואוניות מאוד מאוד גדולות. האם זה לא גורם שגרם במידה מסוימת גם לתקלה במפרץ סואץ, האוניות הכל כך גדולות, אבל גם לצווארי בקבוק כאלה ואחרים כשיש פתאום עלייה בביקוש?
אני חושב שיש גרעין של אמת, אולי אפילו יותר במה שאתה אומר. גם העניין המסחרי, אבל זה קצת היסטוריה. היו קונפרנסים ימיים ופרקו אותם, הם חיו בשלום והיה גם תחרות. עכשיו אני חושב שזה שבמקום 40 חברות לפני 20 שנה גלובליות, יש היום רק 12, וגם הן מאוגדות בבריתות, בדיוק כפי שאתה אמרת, אמנם בריתות טיפוליות, אבל הן מאוגדות בבריתות, אין כל ספק שהריכוזיות הזאת זה גרמה גם לבעיות ולא רק לזה. אגב, האוניות הגדולות גם, כמעט כל האוניות הגדולות נוסעות בתעלת סואץ. אין להם מה לעשות באמריקה. באמריקה עדיין הנמלים הם לא יכולים לקבל את האוניות הגדולות האלה. זה רק נמלים באירופה יכולים לקבל אותם. אז יפה. כל האוניות האלה נוסעות דרך תעלת סואץ, וימשיכו לנסוע דרך תעלת סואץ, בין אם תהיה מורחבת או לא. ואני יכול רק להגיד לך, אולי זה מעניין, שמדינת ישראל דווקא לא ניזוקה כל כך מהעניין הזה. קודם כל, האונייה הזאת הולכת לרוטרדם ולא לארץ, היא לא תפקוד את הארץ. בסך הכל, מטענים כלליים, אולי יש ברזל 10% מסין, אבל מלט, גרעינים, גופרית, רכבים גם כן באים רק דרך אילת, ודלק לא עובר שם. אז אני חושב שבסך הכל, אנחנו, אם ניזוק בכלל, זה יהיה מאוניות מחולה שיעברו דרך התעלה.
Okay.
וזה בערך 10,000 מקולות לשבוע שמהמזרח הרחוק...
אפשר לחיות עם זה.
אפשר לחיות עם זה. אין צורך לרוץ ולקנות נייר טואלט.
אתה צודק.
יורם זבה, תודה רבה לך.
טוב, תודה לשניכם וחג שמח.
תודה, חג שמח.
שלום לאסא ששון.
שלום סמי ואיתן.
אז בסוף השבוע יהיה איזה משקיע אלמוני, לפחות הוא היה אלמוני עד הרגע שבו התברר הסיפור,
כן.
שזעזע את וול סטריט, מחר מניות בהיקפים אדירים, מניות של חברות טכנולוגיה, וזה עורר הרבה מאוד ניחושים בנוגע לשאלה מי מוכר ולמה, ומה זה אומר על מניות הטכנולוגיה. מי זה האיש? ולמה הוא עשה את זה?
הוא קוראים לו ביל הואנג, הוא מנהל קרן ארגקוס, שזה קרן גידור שמתעסקת עם פאמילי אופיס ו... ועשה מה שנקרא, עשו לו מה שנקרא מרג'ין קול, ותכף נסביר מה זה מרג'ין קול. רק חשוב להבין שכשמגיעה כזאת כמות סחורה ביום נתון...
שזה 20 מיליארד דולר.
בדיוק. רק נזכיר למאזינים שבישראל מחזור יומי ממוצע גבוה הוא 2 מיליארד שקל, כלומר, כן. סדר גודל של 600
של
מיליון...
של פי 40, כן.
כן, בערך. ושמה בא ביום אחד וזורק את הכל, גם שמה כזאת כמות סחורה... היא מאוד מאוד גדולה, והיא כמובן בתקופה כזאת שהמדדים בסי וכולם תוהים האם זה בועה או לא בועה, כשמישהו בא וזורק סורן, נשאלת השאלה הראשונה, מה קרה? האם הוא מחליט לקום מהשולחן או שיש סיבות אחרות? ובאמת ביום שבת למעשה, הרגיעו את כולם ואמרו שבוצע לו מרג'ין קול, ונסביר עכשיו מה זה מרג'ין קול, מה זה האמירה הזאת. מרג'ין קול זה כשאתה מוכר בחסר מניות, אתה למעשה חשוף בצורה מאוד מאוד גדולה לעלייה של המניות האלה, ואז יש בטוחות שאתה משאיר בצד. ברגע שהבטוחות עוברות רף מסוים, הבנק, הברוקר שלך, בא ואומר לך, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה סוגר, מוכר את הכל וסוגר את הפוזיציה, או שאתה מביא עוד כסף מהבית, כלומר מגדיל את הביטחונות שלך. כשעושים מרג'ין קול, למעשה סוגרים לך את הפוזיציה. לא שואלים אותך, אומר לך, אדוני, מוכרים. בום. ואז באמת זורקים כמעט בכל מחיר את הסחורה לשוק, שזה בדיוק מה שראינו פה. וזה למעשה מכניס את אותו משקיע, את אותו סוחר לפוזיציה מאוד מאוד בעייתית, והבנקים משתדלים רגע לפני שהם עושים את הדבר הזה, לבוא ולהגיד לך, אדוני, תביא אולי עוד קצת כסף מהבית, או תחליט מה אתה מוכר, ולא לבצע את הפעולה המאוד
אגרסיבית. בשפה של בני אדם, זה כמו שיבוא הבנק למישהו שלא עומד בתשלומי המשכנתא לצורך העניין, ויגיד לו, או שעכשיו אתה מביא כסף, או שאני מוכר לך את הדירה, ואתה מפסיד הרבה מאוד כסף.
זה יותר אגרסיבי. כן. ואומרים לך, הנה, תכיר, זה הקונה של הדירה שלך, צא מהבית.
כן.
אוקיי, כלומר, זה ממש פעולה אגרסיבית של מימוש המניות. כלומר, זה לא שנותנים לך, בדרך כלל
הם
משתדלים.
אבל הם לוקחים בחשבון שאותו אדם, כשהוא מוכר 20 מיליארד דולר, יש בסכום כזה כדי לזעזע את השווקים?
הם פחות מסתכלים על זה. כלומר, הם מודעים למצב שבו אתה בא עכשיו וזורק במכה 20 בלוקים כאלה של 20 מיליארד דולר, אבל גם מניחים שהירידת המחירים והפגיעה במניות מייצרת אלטרנטיבה לאותם משקיעים שמחפשים השקעה, ועכשיו אומרים, אוקיי, הזדמנות טובה לקנות משהו בירידה.
וכולם מבינים שאותו אדם מוכר את המניות האלה, כי הבנק אמר לו, פה אני צריך כסף, או כי שמתחילה חרושת של שמועות,
שאומרת,
רגע, הוא רוצה להיפרד מסחורה, מה זה אומר על הסחורה?
בהתחלה הייתה חרושת שמועות, ואפילו אפשר, בלומברג עכשיו דיווח שגולדמן זקס, אותו בנק שביצע את הפוזיציה הזאת, שלח מכתב לכל הלקוחות שלו, אמר, רבותיי, אנחנו שותפים למרג'ין קול, כלומר, בא ואמר את שם הקוד הזה, כלומר, ביצענו פעולה מחויבת על פי ניהול הסיכונים שלנו כבנק, ולא כי אותו משקיע נמצא בבעיה, או החליט לקום מהשולחן.
וזה מידע שכולם מבינים אותו בזמן אמת, או שרק הגולדמן זקס והבנקים להשקעות הגדולים מבינים את האירוע?
זהו, בזמן אמת רק הם... מבינים את זה, כי הם חשופים לאינפורמציה הזאת. לוקח איזה יום יומיים עד שכולם נחשפים לאינפורמציה, ברגע הראשון, או לפחות כשאני ראיתי את זה קורה, כולם אמרו, אוקיי, מישהו החליט לקום מהשולחן. כלומר, יש איזשהו שחקן גדול, שאמר, הבנו, פחד פסגות, גבוה מדי, זהו, מממשים רווחים, תודה רבה, קמים והולכים. בדיעבד התברר, עכשיו כמובן זה מביל עוד אנשים שאומרים, רגע, אוקיי, אם מישהו עלום כזה גדול וחזק החליט לקום מהשולחן, אולי גם אני צריך לקום מהשולחן. אז זה בהחלט הביא למימושים די גדולים. הערכות הם מימושים של בערך 35 מיליארד דולר, אבל שוב, אתה יודע, זה מספרים זה. אבל השוק, בסופו של דבר, אם נסתכל על סוף יום המסחר, הדאו עלה ב1.5%, הנאסד"ק עלה ב1.6%, כלומר, בלעו את הסחורה, את הכמות הזאת,
והמשיכו הלאה.
ולא נודע כי בעל קרבה.
זאת אומרת, זה לא הלך והדביק את שאר הבורסה, או את שאר ניירות הערך.
היה אירוע שקראו בו ברגע שגם, אתה יודע, ברגע ש...
לא אירוע הדבקה.
זהו, לא אירוע הדבקה, הבין שיש פה מרג'ין קול, כלומר אירוע ספציפי. גולדמן סאקס ידועים באירועים האלה של מרג'ין קול, נזכיר היסטורית, הם היו הראשונים שדרשו לעשות מרג'ין קול לקרן הגידור המפורסמת, LTCM.
כן.
ווי ווי.
אבל אתה יודע, זה שזה לא הפך להיות אירוע הדבקה, זה אומר גם משהו שהשווקים לא עצבניים. בדרך כלל בימים ששווקים הם עצבניים, בתקופות עצבניות, אירועים כאלה, שהוא אירוע טכני, הוא לא אירוע נכון. שבאמת מלמד על הסנטימנט כלפי מניות טכנולוגיה, יכול להתפרש בצורה שלילית ובאמת להביא לאפקט הדבקה. אז זה אומר שאנחנו בימים רגועים?
לא, אני לא חושב שאנחנו בימים רגועים.
כן, אני גם לא חושב. העצבנות קיימת, ואתה רואה שכל פעם עולה או עולה סיבה שגורמת להמון המון טקסטים והמון המון דיבורים וקצת רעידות בשווקים. בשבועיים האחרונים זה היה המילה אינפלציה. בסוף השבוע זה היה הבחור הזה עם הקרן שלו, הספינה שתקועה שכבר חולצה והיא לא תקועה. זאת אומרת, מדברים. דווקא רוגע אין ולחץ יש, אלא שבמקביל יש טריליוני דולרים שיושבים בצד, מושקעים בצועות שליליות באגרות חוב ובפקדונות בנקים, וכל פעם שיש איזושהי ירידה, אתה מוצא מישהו שחוזר ואומר לעצמו, אני נמאס לי להפסיד כסף מפיקדון בבנק, ואני אקנה קצת מניות.
והדבר החשוב הוא שבעצם ממהרים להגיד מהו האירוע, כי הרי כל עוד זה עמימות לגבי טיב האירוע והסוג שלו, אז באמת העצבנות הזו יכולה
נכון?
להתפשט.
עכשיו שוב, צריך לזכור, אין אלטרנטיבות. מי שיושב היום באגרות חוב, הצועה היא שלילית, כלומר הוא יקבל פחות ממה שהוא יפקיד, ולכן אין לו ברירה למעשה. כל מי שרוצה צועה על הכסף, אין לו ברירה. פשוט ממש דחקו לפינה את כל המשקיעים ללכת ולהשקיע במקום היחידי שמביא צועה, שזה מניות.
כן. יפה. אם זה מביא צועה, אתה יודע, זה יכול גם לרדת, מניות גם יורדות, עשה, זה תופעה מוזרה ונדירה, הצעירים לא יודעים את זה, אבל אולי אתה...
אני האחרון שיגיד שמניות לא יורדות, המניות לא יורדות יפה מאוד ומהר מאוד, ראינו את זה במרץ האחרון, בוא לא נשכח, כן, היינו כל כך רחוקים, שתוך פחות משבועיים המניות איבדו 30% משוויים, החזירו, אבל שוב, כשיש לך המון כסף, בוא נזכר, the trend is your friend, לא הולכים נגד המגמה.
כן, אז באמת עם פתיחת השבוע המאוד מקוצר הזה, שבוע של
וימי מסחר מקוצרים, צריך לזכור.
וימי מסחר מקוצרים. מה האנליסטים שמשגרים את תחזיותיהם ודברי החוכמה שלהם בתחילת השבוע אומרים לשבוע הקצר הזה?
מניות.
אוקיי.
נכסי סיכון, מה שנקרא. לא רק מניות, אלא בהחלט נכסי סיכון, נכסים יותר מסוכנים. אגרות החוב, שוב, יש פה דילמה מאוד גדולה. כולם מצפים שהריבית בשלב כזה או אחר תתחיל לעלות. ובאמת אנחנו בשבוע גם צריך לזכור שלא יהיה הרבה מסחר בשבוע הזה. אנשים לא... קשה להגדיר את זה כשבוע מייצג. הבורסה כרגע עולה 1% ומשהו, 1.2%. זהו, צריך לראות מה קורה.
יפה.
זמנים טובים.
כן, חגים ומועדים.
חגים ומועדים לשמחה. בדיוק. מקווה שגם בבורסה.
אמן.
תודה.
להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה רבה, איתן אבריאל.
תודה רבה, סמי פרץ.
וחג שמח. תודה גם לדן ברומר ומאיה בן ניסן שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה שוב ביום רביעי. להתראות. להתראות.